בוקר טוב, אנחנו נמצאים בפרק ה' בעמוד למד, לקראת סוף העמודה הימנית למטה. ובכן ככה, הנושא שאנחנו עוסקים בו בפרק הזה זה פרקטיקה. זאת אומרת, כיצד אנחנו קונים, זוכרים ורוכשים את לימוד התורה שלנו. שלא יהיה רק למידה ולאחר מכן שכחה, אלא אנחנו נלמד, נדע ונאסוף ונאגור את מה שלמדנו אלינו. ולדבר הזה יש חשיבות מרובה, אמרנו, מלבד שזה עומק דין מצווה תלמוד תורה, שהיא לא רק ללמוד את התורה, אלא גם לדעת את התורה, וזה חלק מהעניין. מלבד זה צריך להבין שבעצם ככל שאני יותר מצוי בדברים, יש לדבר הזה תועלת מרובה גם ללימוד הבא שלי. זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה היא בעצם שכל פרט ופרט שאני לומד, הוא קודם כל הפרט עצמו. למדתי דין בהלכות שמיטה, בסדר? אחרי זה אני לומד דין בהלכות שור שנגח את הפרה. ואחרי זה בהלכות שבת. לפעמים התחושה שלנו היא שיש המון פרטים, ואני צריך לדעת הרבה הרבה פרטים, והפרטים כל אחד עומד בעצם לעצמו. אבל זה לא ככה. בסופו של דבר, הדבר הזה דומה למערכת אחת גדולה גדולה, שכל פעם אני נפגש עם חלק ממנה. זאת אומרת, למשל גוף האדם, מורכב מחלקים שונים, זאת אומרת, הוא מורכב מראש וידיים ורגליים וכל הדברים כולם. אני יכול להיות מומחה לרגל, אני יכול להיות מומחה לראש, אני יכול להיות מומחה ללב, נכון? אבל ברור פשוט שכל אחד שלומד רפואה, מלמדים אותו מעבר למומחיות הספציפית באותו חלק, הוא לומד קודם כל כמה וכמה שנים מכלוליות. זאת אומרת, מה המבנה של הכל ביחד? מדוע? מכיוון שכשאדם יודע את הצד הכללי שמחיה את הכל ואת המקום של אותו פרט בתוך כל המכלול, הפרט עצמו מקבל משמעות אחרת לחלוטין, ואז לפעמים הטיפול או ההבנה מה התהליכים שקורים כאן, הם משתנים לחלוטין, בין אם אני לומד את הפרט הזה, לבין אם אני לומד את המכלול כולו. וכיוון שלאדם אין יכולת בדרך כלל, בדברים גדולים ורחבים, בוודאי בדברי תורה, להקיף את הכל, אז דרך הלימוד הוא בדרך כלל להיפגש עם פרט וללמוד אותו. להיפגש עם עוד פרט וללמוד אותו. עכשיו, אם אני לומד וזוכר ויודע, והדבר הזה משתלב אצלי לאיזשהו דבר שנקבע כמציאות, ואני לא שוכח, ואז אני מתחיל ללמוד את הפרט הבא, קורה תהליך פנימי שהוא תהליך שלאט לאט הפרט מתחיל לקבל הרחבה ומשמעות הרבה יותר מאשר שלמדתי אותו. אתם מבינים מה אני אומר? שדיברתי מופשט מדי. תנו לי איזה דוגמה לזה, למשל, איזה דבר שאתם בעצמכם עברתם, ראיתם משהו, שלימוד הפרט בהתחלה היה ככה, ואחרי שלמדתי את המכלול או שהבנתי את המכלול, אז גם הפרט שינה את מקומו ואת עניינו. יש דוגמה לזה? במה? בגמרא. מה יש בגמרא למשל? בגמרא זה מאוד מאוד...
יש את הגמרא עצמה. יש את הרבה פרשים, 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 יש את הרבה פרשים,
יש את הרבה
פרשים.
יפה, נכון מאוד. אני חושב שבגמרא זה ממש אחד הפעולות הלמידה הכי משמעותיות שמבטאות את הדבר הזה, זה באמת לימוד הגמרא. לימוד הגמרא, הרי יש בו בעיה. מצד אחד, אני לא יכול להבין עד שאני למדתי את הכל. מצד שני, אני צריך להתחיל לעמוד בפרט. והדבר הזה משתנה לגמרי. כשאני מתחיל ללמוד, למדתי פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, נכון? אחרי שלמדתי את כל הסוגיה, שאני לומד את עוד פעם. פתאום התברר לי שהבנתי הבנה אחרת לחלוטין, מכיוון שעכשיו יש לי תמונה כוללת. לא לדבר על דבר פשוט שאדם שואל, נמצא איזה באיזשהו דף, בדף ה' עמוד א', והוא מקשה ומקשה 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 ולא מבין את התירוץ, ואומר איך הגמרא אמרה דבר כזה, זה לא ייתכן, זה מאוד מאוד קשה וזה, ואז הוא בא לרב שלו, והרב שלו אומר לו, מוישה, אתה בדף ה' עמוד א', תלמד את דף ה' עמוד ב', יש הגמרא שואלת בעצמה את השאלה הזאת. ואז הבחור אומר, טוב, זה אחד התירוץ לא מקובל, אני רוצה תירוץ רציני. זאת אומרת, היכולת לראות תמונה כוללת הרבה פעמים, הרבה פעמים שלומדים, אז עד כאן נשאל את השאלות, עד כאן אנחנו לא הבנו, בואו נתקדם, ונראה, יכול להיות שהמשך הסוגיה תיתן אור שלם על כל הדברים כולם. ולכן הדבר הזה של לרכוש מעבר ללימוד הפרט עכשיו, אלא לזכור את מה שלמדתי, שיהיה לי, הדבר הזה יהיה מוטבע אצלי בידיעה, בדעת, בנפש, זה דבר מאוד משמעותי. ולכן הפרק הזה עוסק בשאלה איך אנחנו רוכשים פרטים והם נשארים אצלנו. אז ראינו בהתחלה את הפסוק של אותו צייד רמאי, בסדר? שאותו צייד רמאי, מה הוא עושה? אם הוא רמאי, זאת אומרת, אם הוא רוצה לרמות את הבריות, שיגידו לו שהוא תלמיד חכם מאוד גדול, אז מה הוא עושה? הוא לומד ולומד 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 ולומד, אבל בעצם הוא לא משמר שום דבר אצלו, וסופו של דבר הוא יכול להגיד לעצמו, למדתי המון, אבל עכשיו תיפגש עם זה, תשאלו, לא יודע, לא זוכר, לא כלום. אז זה, אומרת הגמרא, זה דוגמה לצייד רמאי. למה? כי במקום לשבור את הכנפיים, זאת אומרת, הכוונה היא לגרוס. מה זה לגרוס? לגרוס בא מלשון, מה זה גריסה? ראינו את זה, אני חושב אתמול, מה זה גריסה? גריסה בא מלשון כמו מגרסה, מה זה מגרסה? כן, מה עושה מגרסה? היא לוקחת סלע והיא הופכת אותו לחצץ, נכון? זאת אומרת, אתה הופך את זה לדבר קטן קטן ואתה כל פעם שובר את זה, זה כוונה היא שברת, הנחת, שברת, הנחת, הדבר הזה נמצא באיתי, אני למדתי אותו מתוך כך שעשיתי. אתמול דיברנו ביום שלישי, דיברנו על כמה וכמה אמצעים מעשיים לדבר הזה, נכון? איך שוברים את הכנפיים, איך גורסים את הלימוד. ואז אמרנו, זה יכול להיות, מה אמרנו? דברים מעשיים ממש, מה אמרנו? חזרה, נכון, חזרה. ללמוד ולחזור, ולא ללמוד המון המון המון, ואז צריך לחזור מה שמעתי לפני חודש, אלא ללמוד ולחזור. למה עוד למדנו? סימנים, לתת סימנים לזיכרון, סימנים לזה, לתת לדבר, מה שאני לומד, כותרת, להגיד איפה מתחילה הסוגיה, איפה נגמרת הסוגיה, לתחום אותה, לתת לה מקום, כי ככה לפעמים אני לומד, 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 אני כבר לא הבנתי איפה התחלתי ואיפה הגעתי, זה כל פעם עובר מנושא לנושא, לתחום, לתת לדבר הזה הגדרה, מה עוד? לכתוב את זה, סיכום, עכשיו מי שבא לכאן ותלמודו בידו, או על ידי זה שהוא מסמן לעצמו בצד בספר, או על ידי זה שהוא כותב איזשהו סיכום קצר. הסיכום עוזר, לא רק שהוא עוזר כדי שאחרי זה בהמשך, אלא הוא מחייב אותי לגרוס. הכוונה היא תחתוך, תגיד דברים חתוכים, תגיד אותם מסודרים, שאפשר לכתוב אותם על גבי הנייר. זה אמצעים מעשיים שעניינה לבוא ולהיות חכם, לדעת את הדברים שישארו אצלי. זה דבר מאוד חשוב. לכן ראינו גם שהחזרה היא דבר משמעותי, וצריך כשלומדים משהו לעשות סדר חזרות. לא רק סדר למידה, אלא גם סדר חזרות. למדתי השבוע משהו, אני רוצה לחזור עליו. אני קובע לעצמי זמן, באיזשהו זמן, אם זה פעם בסוף השבוע, אם זה בלילה, לא משהו, כל מיני דברים, כל אחד בתוכנית שלו. ובלים אחרות, חלק מתהליך הלמידה, הרבה פעמים מצריך עצירה, וצריך הגדרה, וצריך לפעמים להרגיש קצת לחץ שאני לא מתקדם, מה יהיה? אבל היתרון בזה שמה שלמדתי, אני אדע אותו, הוא משמעותי מאוד ללימוד עצמו, והוא משמעותי כדי שאותו פרט שלמדתי, בסופו של תהליך, יתחבר לי לתמונה גדולה, ואני אבין את הפרט הזה, כי הוא נמצא אצלי, ואז אני יכול לחזור אליו. בסדר? זה דבר אחד שלמדנו עד עכשיו. עכשיו ממשיך רבה בעמודה הימנית למטה ואומר, ורבה דרש מצד אחר. מה רבה אומר? רבה, אם תראו בסוף בעמודה למעלה, יש לנו את רב. רבה אומר, אמר רבה, אמר רב סחורה, אמר רב הונה, מהי דכתיב הון מהבל ימעט? הון מהבל ימעט, הון זה הרבה, ימעט זה יקטן, הבל זה שטות. זאת אומרת, יש כאן דבר שטותי שאדם עושה, והדבר השטות הזאת שלו גורמת לו למעט את הרוב הדברים שהיה לו. מה הכוונה? אם אדם משים תורתו חבילות חבילות, מתמעטת. חבילות חבילות, הכוונה היא כנראה איזשהו משהו גדול כזה, חבילה שקולט את הכל, שם את הכל בחבילה אחת. אז זה ימעט, זה לא יחזיק מעמד. התורה שלו תתמעט. ואם קובץ על יד על יד, ירבה. קובץ על יד על יד הרבה, הכוונה היא הוא לוקח קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ועל ידי זה תתרבה חוכמתו, למרות שבעצם הוא מתעסק כל הזמן בחלקים קטנים. איזה שאלה הייתם שואלים כלומדי גמרא, לא כלומדי מהר"ל, על הדרשה הזאת של רבה? מה? אתה שואל שאלה פרקטית, מעשית. מה אתה שואל? מה הכוונה? אז קודם כל אני חושב שאתה צודק ברמת העיקרון וזה מעולה, ולכן כשאני למדתי, לצערי עכשיו אני לא לומד, אבל למדתי דף יומי מדי יום ביומו במשך הרבה שנים, אני הגדרתי לעצמי מראש מה אני רוצה מהלימוד. זאת אומרת, אם אני ארצה מהלימוד להבין את פרטי הפרטים ואת הסברות ואת היקף הרחב של כל הלימוד, אני אהיה מתוסכל. כי כמו שאתה אומר, א', אי אפשר לעשות את זה, גם אם לומדים שעה דף יום, אי אפשר לעשות את זה. צריך להגדיר מראש מה אני רוצה. לפעמים אני אומר לעצמי, אני יודע שעכשיו היתרון שלי זה ללמוד משהו, שהמשהו הזה הוא יקנה לי רק מושגים. זאת אומרת, אני רוצה להכיר מושגים. יש מושגים בשס, מושגים באופן כללי, שפה דיברו על מוציא מחברו עליו הראייה, ופה דיברו על כל מיני מושגים כאלה שלאט לאט אני קונה אותם. מראש אני לא בא עם ציפייה לרכוש דבר שהוא לא במסגרת אופי הלימוד שלי. אבל אם אני מגדיר את עצמי מראש, שבתוך האופי החלטתי ככה, יש אנשים שאולי ילמדו דף יומי חצי יום, מצוין, שיגדירו, אז אחרת. הם רוצים. מי שצריך להתאים את הלימוד לתוצאות, ובאותה תוצאה היא צריכה להיות ניתנת להגדרה מדויקת, למצב שבו אני אוכל כמה שנקרא לחתוך, להגיד זה מה שלמדתי, אז מה יצא לי מהדף? ואז בסוף הלימוד של הדף, אם אני שאלתי מה יצא לי מהדף ברמה, כמו שאני לומד לומר בבוקר עיון, כלום לא הבנתי. אבל אם אני אקח עכשיו יחזור באופן כלי, הנושא שעליו דיבר הדף היה ככה וככה. בנושא הזה הובאו שני מושגים שעליהם הגמרא דנה. מושג הזה והמושג הזה. את המושג הזה הבנתי בגלל כך. יצאתי משהו מהדף. זאת אומרת, באיזשהו מקום הגדרתי את הלימוד שלי, ואת אותו לימוד אני רוצה לדעת אותו עד הסוף. בסדר? כך אני חושב לגבי הנושא של הדף היומי. אבל זה מה שאתה אומר, זו שאלה פרקטית. אני שאלתי, מה אתם רואים, איפה אתם רואים, מה הייתם שואלים על הגמרא? ראיתם גמרא, הגמרא התחילה, בעצם מה אמרנו? מה הכותרת של הגמרא? איך רוכשים פרקטית לימוד ולא שוכחים, נכון? יפה. ואז בא רב ששת, או זה, ומה אמרו לנו, פסוק. מה הפסוק? על הצייד הרמאי, נכון? ומה יוצא מהפסוק הזה על הצייד הרמאי? שמה? שצריך לי לעשות חלקים חלקים, נכון? יפה. אם אדם עושה חלקים חלקים, כל דבר ודבר בפני עצמו, הוא שובר את העסק, חותך אותו, אז יהיה לו קניין תורה מצויה. ואז מגיע רבה, ואומר, און מאבל ימעט. הכוונה, אם אדם תופס זבלים גדולים מדי, הוא לא יחזיק. אם הוא יעשה לו מה שאפשר להחזיק ביד, על יד, על יד, כל פעם משהו, זה יהיה. נו, מה תשאלו? מה? אומרים אותו דבר. מעולה. זה לא אותו דבר? אני לא מבין, איזה כמו, למה אתה רואה? למה? קובץ על יד, על יד, זה קצת קצת. שובר ציפור ציפור, זה קצת קצת. מה ההבדל? חבילות זה ענק, בסדר. אני לא יודע מה זה חבילה, אבל תשמע, אז אני רוצה לומר, אגב, בהזדמנות הזאת, מזל טוב, יתארס הבחור הצדיק שלנו, שיהיה לביאן הדעה, יותר בזמנו, בעזרת השם יגדל ויהיה תלמיד חכם, יקבוץ על יד על יד, ובעזרת השם הכל יהיה לבניין, גם בית זה ככה, בונים כל יום, זה הסוגיה של אותו יום, נכון? על יד. קיצור, תשמעו, תירוצים אני מוכן לשמוע, אין שום בעיה, אבל קודם כל אתם מסכימים שיש כאן שאלה? זאת אומרת, שאני לומד, אמרנו שאנחנו לומדים מהר"ל, אנחנו רוצים לראות בעצם מדוע מהר"ל מסביר משהו. זאת אומרת, מה היה לו קשה? הוא לא סתם מרצה הרצאות. הוא למד ברצינות, הוא התייחס לחז"ל מאוד בכובד ראש. אם כל אחד מביא כאן איזשהו מקור, כנראה שאמור להיות כאן איזושהי משמעות אחרת. בסדר? עכשיו תוכלים להגיד כל מיני דברים, זה בסדר. אבל גם המהר"ל יכול להגיד, נכון? אבל אלמלא היה קשה. אז לא היינו מבינים מה המהר"ל רוצה כשהוא עכשיו נותן לנו עוד הרצאה, נכון? שהוא רוצה להגיד לנו עוד כיוון. מה פתאום? למה? כי התשובה על פניו, הרב אומר אותו דבר. הוא אומר, אתה לוקח חלק קטן קטן, ולא חלק גדול גדול, כי גדול גדול לא תחזיק מעמד, וקטן תחזיק מעמד. אותו דבר. לכן אומר המהר"ל, ורבה דרש מצד אחר. זאת אומרת, רבה אומר, יש לי נקודת מבט אחרת על כל הסוגיה הזאת. מה? כי כל דבר בעולם, אפילו אינו כמו התורה, שהוא נמשל כציפור, רק כשרוצה להרבות בדבר, אז ימעט וקובץ יד על יד הרבה. מה הבנתם? מה הוא אומר? שמה? שזה לא רק נוגע בתורה. זאת אומרת, קודם רב ששת דיבר על אדם שלומד תורה, ועל לימוד התורה שלא נאבד ממנו ופורח ממנו, כי הוא כמו ציפור, כי התורה היא כמו ציפור, שהיא שייכת לעולם הרוח, ושם למעלה הדברים פורחים, כי הם נמצאים גבוה גבוה. ולכן ראוי הדבר שכשאני נוגע במשהו רוחני, לשבור אותו, הכוונה היא לחתוך אותו, להבין אותו, ואז אני יכול לזכור אותו. זה החלק של הבנתו של ציפור המיוחדת הזאת שהיא הניצודת על ידי הצייד. אומר רבא, זה מתחיל לו הרבה יותר כללי. זה אפילו אם אנחנו לא נתייחס לתורה כתורה, כציפור. בכלל, באופן כללי, קניית ידע. אני רוצה לקנות ידע. לא משנה, אני רוצה לקנות ידע במתמטיקה. מתמטיקה, יש בו חוכמת המתמטיקה, אתה לומד?
עוד שלמדנו
בבית
ספר,
בוא
נגיד, זה אפילו לא הבסיס של האוניברסיטה.
תשמע, תסביר לי איך אתה מבין מה זה ידע.
בעניין הזה נבנה לי במתמטיקה. מתמטיקה לבד ברור שהיא מופשטת וקשה להבין, אבל הבניין הזה נבנה במתמטיקה. צריך להעריך את הכובע הזה ביחס לתורה הזאת.
תשמע, אתה יכול ליצור על ידי זה, ודאי, זה חוכמה גדולה מאוד. זאת אומרת, אנחנו במתמטיקה שאנחנו למדנו את השורה התחתונה, של הנוסחאות. אבל צריך להבין שלבוא וליישם את הנוסחאות במציאות, ולבוא ולפתח מהם כל מיני דברים, זה חוכמה, זה נחשבת אפילו למלכת המדעים, במובן הזה, ככה היא נקראת המתמטיקה, כי הכל עומד מאחורה. אבל בואו ניקח כל דבר שהוא, כל מערכת ידע, אדם רוצה ללמוד, אני לא יודע מה. מי ידע פרקטי, עושה ללמוד נהיגה, ואז שאדם שרוצה ללמוד באמת דברים רחבים וגדולים, מומחיות, רפואה, כל מיני דברים, כל דבר של ידע מצריך שיטה של זכירה, שיטה איך אני הופך להיות הדבר הזה למשהו שנמצא אצלי. לכן אומר הרבה, יש לנו דבר שאפילו יש לי הון, באופן כללי הון זה משהו גדול, יש לי שיטה גדולה, יש לי איזו תורה גדולה, מה אני עושה? מהבל ימעט. אם אני מתעסק בגדול ואני נשאר בגדול ואני לא מיישם אותו, זה ימעט, זה ילך ויקטן כל הזמן. בסדר? זאת אומרת, אני אגיד את זה אפילו בצורה של מתמטיקה, נתתם דוגמה, ניתן אותה, בהמשיך את הדוגמה הזאת. אדם יכול ללמוד מאוד נוסחאות במתמטיקה. המון. אבל אם הוא לא יתחיל לעשות תרגילים, בסדר? הוא לא ידע. זה נכון, כי התרגול גורם לזה שאני צריך להסתכל באופן פרטי על ה... נוסחה הזאת, איך היא באה לידי ביטוי בפרט הזה, איך היא באה לידי ביטוי בפרט הזה. צריך לעסוק בפרקטיקה. אם אתה עוסק רק בהון, ברוב, בריבוי, בהסתכלות מלמעלה, ימעט. והשאור רוצה להסביר, אמר הרבה, כיוון ש... כן. כן, יכול להיות באחד שאתה צודק, אין הכי נמי. אני, למה הבאנו פה את הדוגמה של דברים שקשורים לידע, בגלל שתכף המהר"ל ירצה להסביר לנו את העומק של הדבר, למה זה ככה. בדוגמה שאתה נותן, שהיא נכונה מאוד, זה באמת מישור, מה שנקרא מישור פרקטי. אתה לא יכול לעבוד יותר מיכולותיך. כאן, כשהמהר"ל יבוא ויסביר לנו מה זה נקרא יכולותיך במובן של הידיעה. זאת אומרת, כאן זה דבר יותר מופשט קצת. מה הכוונה? שאני לא יכול לדעת את הכל ביחד. למה לא? מה הבעיה? ולכן המהר"ל מדבר על דברים שיותר קשורים לעולם של דעת. אבל אתה צודק ב-100%, נכון? תמיד אדם צריך לדעת לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, צריך לדעת, אדם צריך בענווה לעשות, אבל לעשות מה שהוא יכול, לעשות טוב, בצורה הזאת, ואז הם אלה, על ידי כך הוא בונה, נכון מאוד. ועכשיו רוצה המהר"ל להסביר לנו מבחינת העקרונית, למה הדבר הזה הוא ככה. ואתה, כמו שאמר, הון מהבל ימעט. רוצה לומר, כי כל דבר שמקבל האדם, שימו פה הוא אומר איזושהי נוסחה עקרונית, כל דבר שמקבל האדם צריך שיהיה אליו נושא ומתייחס אל הדבר שהוא מקבל. וכאשר אין לדבר ההוא נושא מקבל, הוא מסולק מאיתו לגמרי כמו שיתבאר. משפט מהרלי מובהק. ממש. זאת אומרת, פה אומר המשפט שמתבסס על אחד מההגדרות החשיבה של המהרל, מהי המילה הזאת שבה הוא מטפל כאן, באיזה מושג? מקבל ונותן, נכון? משפיע ומקבל, משפיע ומקבל. המהרל אומר ככה, אני אקרא את זה עוד פעם, רק נתרגם את המילים, הון מהבל ימעט. הון, כשאתה עושה פעולה שהיא פעולת הבל, זה ימעט. מה רוצה לומר? כי כל דבר שמקבל האדם, מה הכוונה מקבל האדם? שאדם רוכש, שהדבר נכנס אליי ואני יכול להגיד, הבנתי, צריך שיהיה אליו נושא ומתייחס אל הדבר שהוא מקבל. מה הכוונה? זה המשפט המסובך. צריך שהכלי יהיה מה? הכלי הוא המקבל, אבל צריך שהכלי יהיה שיהיה לו שיח משותף עם הנותן. הכוונה היא שמדברו על אותו גל. אני לוקח כלי, אני לא יכול עכשיו להגיד, הנה, עכשיו אני אמלא אותו במוזיקה. למה לא יכול למלא כלי במוזיקה? כי זה לא שייך. זה שני מישורים שונים לחלוטין. נכון? אני לא יכול במודעות שלי, נגיד, לקלוט עולם שיש בו חמישה מימדים. אנחנו אפילו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אבל נכון? יש לנו כמה מימדים? שלושה, הייתי צריך להתעקש כמה יש לנו? ארבעה. למה ארבעה? זמן, יופי. נכון? עכשיו יבואו איזה מישהו מכוכב אחר, ויגיד, מה קרה לך? יש לנו פה עוד מימד, אתה לא רואה? בעמוד הזה יש מעבר לאורך, הרוחב, לגובה, לזה יש לו גם את ה... אני לא יכול לדבר עליה, למה לא יכול להגיד כלום? כי אין לי את הכלי, את השיח בין הנותן למקבל. אין שיח ביניהם. זה לא שאני טיפש. אולי כן, אבל זה עניין אחר. אבל לא שאני טיפש, אלא פשוט אין לי את המושגים. תמיד אנחנו רואים את זה בצורה הכי גדולה, בשאלה הגדולה, איך אפשר לקלוט את המציאות האלוקית. הרי אלוקי הוא אין סוף, הוא מעל הזמן. ואנחנו לא תופסים דבר שאין בו זמן. אנחנו לא תופסים דבר שאין לו מקום. השכל יכול לתפוס רק דבר שיש לו גבולות. נכון? כי השכל מגביל ומגדיר. בלי גדר אין עולם. ואיך אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא? אנחנו רואים, בית אפשר לתפוס אותו, הוא צריך להתגלות אלינו. דרך מה? דרך ההופעה שלו בעולם, דרך חסד, דרך חום, וחנון, דרך אפיים, שזה כן נמצא בעולם הזה. אבל זה ממש כבר מופשט לגמרי, אבל קודם כל נגיד את העיקרון. העיקרון הוא שאנחנו חיים בתוך עולם שבו, כדי ליצור קונטקט, קשר, בין המשהו מבחוץ שאני מקבל אותו, צריך שיהיה שפה משותפת, שיהיה שיח משותף. בסדר? כן. מה רצית לשאול? כן. עניתי, יופי. וכאשר אין לדבר ההוא נושא מקבל, זאת אומרת, אין משהו שייתן קשר בין המקבל לבין הנושא, לבין זה שנותן, הוא מסולק מאיתו לגמרי, כמו שהתבהר. זאת אומרת, אין ביניהם שום קשר. ולכן, אומר המהר"ל, נקרא עוד פסקה, וזהו פירוש הון מהבל ימעט. רוצה לומר, כאשר יש כאן הון, שיעור ריבוי, מהבל שאין בו ממש ימעט, שכל דבר שאין לו נושא עומד בהבל, כל דבר שאין לו נושא עומד בהבל, לכך ימעט, כי ריבוי התורה אין לו נושא שיכול המקבל לתת, ולכך ימעט, וקובץ על יד, על יד, שאז יש לו נושא, יקבץ הרבה. במילים אחרות, מה אומר המהר"ל? מה מוסיף רבה? קודם דיברנו, אני אגיד את זה בקצרה ואחרי זה נמשיך בזה. קודם דיברנו על בעיה כמותית. יותר מדי, אני שוכח. כך אומר רב ששת, שבור את הכנפיים. עכשיו אנחנו מדברים על בעיה לא כמותית, אלא איכותית. בעיה פנימית. לוקח זמן להבין דבר. עד כדי כך שבאמת הרבה פעמים בלימוד נשאלת שאלה פרקטית. אני לא מבין את הסוגיה, איך אני אתחיל ללמוד אותה? איך אני אתחיל ללמוד מהר"ל? הרי לא למדתי אף פעם מהר"ל, אז איך אני יכול ללמוד מהר"ל? אז אני לא למד מהר"ל, אם אני לא למד מהר"ל, אני אף פעם לא יבין מהר"ל. אז איך אפשר? איך בכלל לומדים תורה? אני בכלל, איפה אני? אני במקום אחר לגמרי. נכון? והרבה פעמים לומדים דברים גדולים. איך אפשר להבין אותם? הרי אני לא שם, אני נמצא בעולם אחר לחלוטין. איך זה קורה? איך זה קורה? לאט לאט. מה עושה לאט לאט? מה עושה לאט לאט? מה עושה? בונה את הכלים לאט לאט. נכון מאוד. זאת אומרת, אם אני עכשיו אלמד, למשל, כשבאים חכמי הקבלה, ואומרים עד גיל מסוים, או עד כשאתה רוכש ידע מסוים, אל תתחיל ללמוד תורת הפנים, נכון? עד שימלא קריסו בשעס ופוסקים, ויש אמרו שזה גיל 40, כל מיני דברים כאלה. למה? למה הם אמרו את הדבר הזה? למה? אבל אני קורא את זוהר מהתחלה ועסוק, קראתי כל מילה, כל מילה קראתי. מה אני לא מוכן לקבל? אני בעצם לא מבין את השפה האמיתית של הדבר הזה. כשאני מדבר על מושגים כמו כנסת ישראל, בסדר? על מושג כמו ספירת התפארת. אז אם אני מתחיל ללמוד, אני לומד את זה לפי העולם הקטן שלי. ספירת התפארת, אני מיד אני אתן לזה איזה משמעות, שבעולם הניסיון שלי, או אם אני קצת יותר רציני, אז לא רק הניסיון הפיזי, אלא בעולם המושגים שלי, המילה הכנסת, והמילה ישראל, והמילה תפארת, יש איזה משמעות מסוימת. וזה יכול לגרום, וזה מה שאומרים חכמי הקבלה, להגשמה. כשבאים ואומרים שיש לקדוש ברוך הוא יד השם, יד השם, שיש חורי אף, יש אף השם הויה, כן? זאת אומרת, בתפיסה הראשונה אני תופס בעולם שלי, ובעולם שאני לא יכול לתפוס יד השם, אלא בתור יד. ואז יש בעיה, לכן אומרים לכם הקבלה, רגע, רגע, תבנה כלים. כדי לבנות כלים צריך זמן, צריך שס ופוסקים, צריך להתחיל להתרגל לחשיבה מופשטת. בשביל לך שמחשיבה מופשטת לא רק במובן, יש מופשטת במובן השכלי, אבל יש גם לקלוט מושגים רוחניים. לקלוט מושג רוחני זה אחר לחלוטין. זה לא רק בגרות תודעתית, זה גם בגרות נפשית, שאדם תופס דברים. איך עושים את זה? אז זה אומר רבה שליזהר לא יתעסק בהבל. הבל, אל תדבר מילים, הבל זה אוויר בלי עיצור מאחורה. כן? הון, מהבל, אם אדם עוסק בהמון דברים, אבל בשפת האוויר, עם העת, הוא לא תפס שום דבר. הון, מהבל, עם העת. עוד שידע שהדבר הזה מבחינתי, זה לא ממשות, אלא זה רוח, אז אתה, זה מסוכן מאוד. אז עם העת, אז מה עושים? קובץ על יד על יד. תתחיל ללמוד קצת. כל דבר, תדע בענבה שעדיין לא הבנתי את הכל, אבל להבין קצת, אני מבין. אז אני לוקח דבר קצת הזה, ואני שומר אותו. ועוד דבר קצת, ואני שומר אותו. לאט לאט זה מתרחב. בסדר? זה מה שקורה. זאת אומרת, במילים אחרות, נסכם ונאמר את הדברים הבאים. למדנו כאן שתי הסתכלויות בשאלה איך קונים תורה, ואיך הופכים אותה לקנייננו, מבחינה מעשית. אחד, זה עניין הכמותי שקשור לעניין הפרקטי. יותר מדי עומס ביחד יכול לגרום להתפרקות, וממילא לאי הבנה וגם אי הבנת המכלול אחרי זה, כי לא הבנתי את הפרטים. אז דבר ראשון, לשבור את הכנפיים של הציפור, ולשון אחרת לגרוס, לחתוך, לעשות דברים חתוכים, מסודרים, חזרתי, אני עובר הלאה. זה דבר אחד. דבר שני, זה מה שרב החידש כאן. רב אומר, כדי לקלוט חוכמה שהיא גדולה ממני, אני צריך לפגש איתה נכון. אם אני נפגש איתה בכל מלוא רוחבה, אז אני לא מבין, אני לא נמצא שם, ולכן כל מה שאני מדבר זה הבל. כמעט זה הבל, לא הבנתי כלום, לא עשיתי שום דבר. אבל אם אני קובץ על יד, על יד, אני לומד משהו, ואותו אני מנסה להתרכז בו, ולהסתכל בו פנימה, אז לאט לאט אני קונה מושגים. זה דבר מאוד מעניין, זה דבר מפתיע, אבל זה קיים. בגלל שהדברים האלה קיימים אצלנו, רק צריכים לצאת מן הכוח אל הפועל, אז יצא מן הכוח אל הפועל, אבל לאט לאט, כמו צמח שמוציא את החיות שלו, על ידי זה שהוא גדל לאט לאט. לא על ידי זה שבבת אחד מציפים אותו, במים, ואז הוא טובע בפנים. כן. אני אגיע לשם. כן, ובכל אופן, נגיד, אבל לעניות דעתי, הבנתי פה משהו, ומשהו הזה לשמור אותו. וזה דבר גדול, זה ממש ליקטתי אור. זה נקודת אור בתוך הדבר הזה. תסתכל על האורות הקטנים שקלטתי. הלימוד הוא באיזשהו מקום יצמח משם, ולא מהמכלול שאני יכול להגיד את כל פתח אליהו בעל פה. בסדר? כן. איך אתה, איפה אתה רואה את זה במשפט?
לבן עינת רוצה לומר, כאשר יש קנון שהוא
כן, אבל אני, אם אתה לומד את הפסקה הזאת לבדה, אפשר להסביר מה שאתה אומר. אבל אני חושב שהמילה הראשונה, וזהו, פירוש, הוא מנסה לתפוס את הדבר הקודם. וקודם הוא דיבר על הקשר שבין המקבל לבין הנותן. וסימן שבעצם יש קשר ביניהם. ולכן למדנו שהקשר ביניהם הוא נובע מזה של איך, שכאן, זה שזה הופך להיות הבל, זה לא בגלל שהתורה הזאת שאתה לומד עכשיו היא שטות. אלא כי האופי הקבלה של הדבר הוא לא אפקטיבי. ככה אני מבין את זה, אפשר להבין את זה בתור קטע בפני זה. אני מבין, יכול להיות, יכול להיות. אני למדתי את זה פשוט בגלל הקשר לדבר הקודם. טוב, בואו נחזור על זה עוד פעם ונראה, אולי באמת... זה הנקודה הנכונה, שגם היא נכונה אגב, זאת אומרת, בלי קשר עם המרן אמר אותה או לא, מה שאתה אומר היא בוודאי נכון בפני עצמו. רבותיי היקרים, היו ברוכים, בוקר טוב, שבת שלום, תשובה שלמה, הכל בשמחה אבל. מה זה? אז שנייה, בוא רגע נצא מהמיקרופון פה.